הדמוקרטיה היא סיבה טובה למות עבורה. לא נחיה בדיקטטורה. כתבתה של נטע אחיטוב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. בסוף הפגישה עם אבי חימי, אני שואלת אם יש משהו שחשוב לו לומר, משהו שהיה רוצה שיופיע בריאיון. תשובתו מותירה את שנינו עם לחלוחית בעיניים. חשוב לי לומר שגם אשתי חנה וגם אני, עם הרקע של כל אחד מאיתנו, שנינו באנו מהפריפריה ואנחנו מזרחים שהוריהם עלו לכאן ממרוקו, אסירי תודה למדינת ישראל, שאפשרה לנו להגיע לכל מקום שחלמנו להגיע אליו. אף אחד מעולם לא חסם אותנו. הגשמנו את החלומות שלנו כאן במדינה הזאת. התקדמנו כל אחד בקריירה שלו. גידלנו פה בנות לתפארת, וכל זה התאפשר במקום הזה שאנחנו כל כך אוהבים. החיים שלנו על הכף. אם ההפיכה שלהם תצליח, פירוש הדבר שהילדים שלנו לא יוכלו לחיות במדינה הזאת, ולכן אני מרגיש חובה לשלם מחיר כדי לעצור את הטירוף הזה. לא הותירו לנו ברירה. אין לנו הרבה זמן. השבועות הקרובים הם קריטיים, כפי שמלחמת העצמאות הייתה קריטית. בהפגנה במוצאי שבת זה כבר היה ברור. עורך הדין חימי, ראש לשכת עורכי הדין, הפך למנהיג הבולט של המחאה כנגד ההפיכה המשטרית בישראל. בנאומו מול ההמונים שפקדו את צומת עזריאלי בתל אביב, הוא שלהב את הקהל במילים פשוטות וברורות, באמירות מובהקות ובנחישות מרשימה. זעקי ארץ אהובה, הרעים בקולו, והקהל קרא אחריו, בושה, חרפה. חימי אינו עונה לסטריאוטיפים השגורים בפוליטיקת הזהויות הישראלית, וקשה לצק את הדמותו אל תוך התבניות המוכרות לעייפה. אבל זו לא הסיבה העיקרית שהופכת אותו לגיבור המחאה. אלו הן הראייה הבהירה שלו בדבר הסכנה העומדת בפתח, הקריאה החדה שלו לפעולה, והעובדה שהוא באמת ובתמים מוכן להקריב את הדבר הכי גדול שאדם מסוגל להקריב למען הדמוקרטיה הישראלית, את חייו. אנשים איבדו את חייהם ואת קרוביהם למען המדינה במלחמות ישראל ובפעולות צבאיות, אומר חימי בריאיון שנערך השבוע. איבדנו פה את הדבר הכי יקר לנו. מבחינתי, גם הדמוקרטיה היא סיבה טובה למות עבורה. לא נחיה בדיקטטורה, חד וחלק. השמירה על הדמוקרטיה חשובה כמו שמירה על גבולות המדינה. היא חשובה אפילו יותר מגבולות פיזיים כי זו הרוח שלנו, הנפש שלנו. אני רואה את המאבק הזה כמקביל למלחמה שלנו נגד אויבים מבחוץ. אלה אויבים מבית והם חמורים ביחס לכל אויב אחר. המחירים שאני משלם בגלל ההחלטה שלי להיאבק מתגמדים ביחס לחובה שלי להילחם בהפיכה המשטרית הזאת. מה האזרחים צריכים לעשות כדי להיאבק בהפיכה? כל אזרח משקלו כמשקלי. אין לי משקל יתר. צריך קודם לבוא להפגנות בכל הארץ. ואז צריך להגביר את המאמצים ולהשבית את המשק. אנחנו לא נלך לעבודה, לא נשלח את הילדים לבית ספר, נתאגד כולנו ברחובות, ילדים, נשים, גברים, זקנים, כל מי שיכול. נחסום כבישים, נגיע כולנו לכנסת ישראל. מיליון איש יגיעו ויכריזו שהאתוס הדמוקרטי שלנו הוא משהו שאי אפשר לפגוע בו. ואלה שיש להם עמדות השפעה, כמו יושב ראש ההסתדרות, ארגונים מקצועיים, נשיאי אוניברסיטאות, בחירי ההייטק וכו'. אני מצפה מכולם להבנה שהמלחמה הזאת היא הכי חשובה שהייתה לנו ב-75 שנות קיומה של המדינה, ולכן קורא לכולם להצטרף. ומה נבחרי הציבור צריכים לעשות? לפעול להוצאת נתניהו לנבצרות. ראש ממשלה המכהן. שעומד לדין על שלושה אישומים, לא יכול להיות חלק מרפורמה משפטית וגם לא יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה. היועצת המשפטית חייבת להוביל את המהלך המשפטי הזה. היא אישה אמיצה, רצינית, יועצת משפטית טובה. הצעד הבלתי נמנע, הואיל וראש הממשלה לא מבין את הסכם ניגוד העניינים שהוא אמור לפעול לפיו, ולהוציא אותו לנבצרות. אחר כך אפשר יהיה לעבוד על חיבורים קואליציונים חדשים. והנה, ראשי הקואליציה כבר הכריזו שנבצרות, תהיה הדחה לא חוקית. המהלכים האלה ממחישים עד כמה חזק הניסיון להלך אימים על המערכת. מדובר בדפוסים שהם על סף העברייניים. מהלכים נפסדים ומסוכנים של שלטון דורסני מוכה פחד ושיכרון כוח. חימי, 64, הוא בין אנשי הציבור הראשונים שחזו את שקורה עכשיו. כבר מ-2019, אז נבחר לרשות לשכת עורכי הדין, במקומו של אפי נווה שהתפטר בבושת פנים, הוא מזדעק מעל כל במה שניתנת לו כנגד רעיון העיוועים להחלשת בית המשפט, כשזה עוד היה בגדר תיאוריה מאיימת בלבד. אני מכיר את התוכניות של שמחה רוטמן, בצלאל סמוטריץ' ויריב לוין היטב. איך התחלתי להתוודע אליהן? יום אחד הגיע אל כל עורכי הדין בישראל חוברת קרומו מעודרת של פורום קהלת, ובה הסבר מפורט למה צריך לסגור את לשכת עורכי הדין. אנחנו, שמייצגים את האזרחים מול השלטון, את המקצוע שלנו רוצים להלאים? התפקיד שלנו הוא לשמור על שלטון החוק ועל זכויות אדם. אני, סנגור פלילי, שנלחם מול הפרקליטות כמייצג את המדינה, מול משרד המשפטים, מול המשרד לביטחון לאומי, מול גזרות של משרד האוצר. אז אחד כמוני הם יהפכו להיות בשליטתם? בובת מריונטה שתשרת אותם ולא את האזרחים? כבר אז הפציעה מחאת הגלימות השחורות. מקבץ גדול של עורכי דין מהבולטים בישראל, שמוחים כנגד הסכנה הגלומה בפסקת ההתגברות. חימי הוא בין מנהיגי מחאת הגלימות, וכך הפכה לשכת עורכי הדין, שעוד לא הספיקה להתאושש מהמהלומה שהותירה בה פרשת אפי נווה, לכל מרכזי במאבק. בלשכה עצמה נשמעת ביקורת כלפי הפעילות המחאתית שלך. פני הלשכה כפני הדור, טוענים כלפיי שהפעילות שלי פוליטית, אבל אני טוען שמי שמבקר אותי דווקא בא מפוזיציה פוליטית. על פי חוק לשכת עורכי הדין, הייעוד שלנו הוא להילחם למען שלטון החוק ועבור זכויות אדם. ואת זה אני עושה. אני מכבד קולות שונים, זה חלק מהשיח הדמוקרטי, אבל מבחינתי אני ראש לשכה א-פוליטי שפועל למען עורכי הדין ואזרחי ישראל. אנחנו בתקופה כל כך מורכבת, ממשיכים היא, מבחינה ביטחונית, כלכלית, יש משבר עולמי של אינפלציה, משתוללת אלימות בחברה הישראלית, יש כאן עוני, והחרבת מערכת המשפט זה מה שהם מתחילים איתו? יש 1001 נושאים שנוגעים לאזרחים ממש, שלא מעניינים אותם. הם התחילו עם ההפיכה המשפטית כדי למנות עבריינים מורשעים ומקורבים לתפקידי מפתח. אני שואל את עצמי, איך האזרחים לא מבינים שהם עושים את כל הדברים האלה כדי להפוך לאדונים הבלעדיים? איך אפשר להסביר את זה? לומר בבירור שהאזרחים ייפגעו באופן ישיר מההפיכה המשפטית הזאת. שולה מדימונה, ורדה מחדרה, משה מחצור הגלילית, הם אלה שיפגעו. כל הסממנים שמדעני מדינה מצביעים עליהם בעליית דיקטטורות מופיעים אצלנו, אחד לאחד, סגידה למנהיג. העובדה שככל שסוגדים לו יותר, אז מתקדמים יותר. הרס מערכת המשפט, ריסוק לתקשורת. אנחנו הולכים לפי כל הצעדים המדעיים לכיוון דיקטטורה. עם מכונת השקרים שהממשלה מפזרת, יש סיכוי שהציבור יבין? בהחלט. רואים בסקרים שיש שינוי מגמה כנגדם. הם רצו זבנג וגמרנו, ואנשי המחאה שיקפו לציבור מה המשמעות של זה. אם תלכי ברחובות, תראי הרבה אנשים מודאגים, ולא רק בתל אביב. אני יודע את זה בוודאות כי מתקשרים אליי אנשים מכל הארץ שחרדים מההפיכה השלטונית. אנחנו עם דמוקרטי. אני לא חושב שיוותרו על הדמוקרטיה פה כל כך בקלות. גם בקרב המתנגדים לתוכנית לוין, יש קולות שאומרים שנדרשת רפורמה במערכת המשפט. כל המחרחרים והמצקצקים שטוענים צריך רפורמה, שיסבירו לי איך הרפורמה שהם מציעים תעזור לאזרחים. תכתבי משהו שחשוב לי לומר. מדברים על המהפכה החוקתית של השופט אהרון ברק עם קיתונות של בוז. אבל מה הוא עשה? נתן זכות עמידה לכל אדם שנפגע להגיע לבית המשפט העליון ולעמוד מול המדינה בבגץ. היש יותר צודק ונאור מזה? מה פסול בזה, ריבון העולמים? זו המהות של ערכים אוניברסליים של צדק ושוויון. הוא עשה מהפכה למעננו. הם מבצעים הפיכה משטרית למענם. הציבור חייב להבין את הפער בין שני המהלכים. אני מאמין בכל ליבי שבית המשפט העליון הוא המגדלור של הדמוקרטיה, ממשיך חימי. זה המבצר של זכויות האדם. כשתלמידות מזרחיות לא יכלו ללמוד בבתי ספר חרדיים של אשכנזים, מי פתר את הבעיה? ש"ס פתרה את הבעיה? ביבי פתר את הבעיה? לא ולא. בית המשפט העליון פתר את הבעיה. אני נשוי לאישה פמיניסטית ומגדל שתי ילדות פמיניסטיות. מבחינתנו, בגץ אליס מילר לא רק אפשר לה להיות טייסת, אלא פתח בפני נשים את כל מקצועות הלחימה. הוא הסיר חסמים. זו החברה שאנחנו רוצים לחיות בה, לא חברה שבאנשים יאלצו לשבת בירכתי האוטובוס, וחיילות יהיו רק פקידות בגלל תפיסת עולם מעוותת של גברים. כשאני בוחן כל אחד מ-22 החוקים שבית המשפט העליון שלנו פסל, עליו גאוותי. אני גאה לחיות בארץ הזאת בזכות אותם חוקים שבוטלו. חימי נולד וגדל בקריית שמונה לזוג הורים שעלו ממרוקו. יש לו 7 אחים ואחיות שחמישה מהם נולדו לפני העלייה לישראל. להוריו, שהיו עניים וחסרי השכלה, הייתה חנות למכירת עופות ודגים. המשפחה התגוררה בדירת 54 מטרים רבועים, שאליה הצטרפה גם הסבתא. עד גיל 12, הוא מספר, ישן עם אחיו באותה מיטה. חימי מדבר בחום והערכה גדולים על הוריו, שחרף המחסור החומרי גידלו לתפארת 8 ילדים, ללא שום מחסור רוחני. הוריי חינכו אותנו לא לסגוד לפוליטיקאים ולא לרבנים, כי הקשר עם אלוהים לא צריך מתווכים, הוא מספר על ילדותו. בבית הפשוט שבו גדלתי, ההורים שלי ידעו שאנחנו מדינה דמוקרטית ושוויונית, כזו שתאפשר לכל אחד שמעוניין בכך לפרוח. כסף לא היה לנו, אבל אפשרות לרכוש השכלה, כן. בזכות זה הגענו כל אחד ואחת מ8 האחים והאחיות לאן שחלמנו. מגיל צעיר היה ברור שחימי חכם ומצליח בלימודים, ועל כן נשלח בגיל 14 ללמוד בבית הספר הריאלי בחיפה וגר בפנימייה צבאית בעיר. הוא נוהג לספר שביום הראשון ללימודים שם התקיים סבב היכרות שבו הבין את הפערים בינו לבין האחרים. תלמיד אחד סיפר שבדיוק חזר עם משפחתו משנת שבתון, אחר סיפר שאבא שלו מנהל מחלקה בבית חולים. כשהגיעו אל חימי, שאביו כאמור התפרנס ממכירת עופות ודגים, הוא אמר שאבא שלו עוסק בדגיגונים ובעלי כנף. בצבא שירת בגולני, היה לקצין, והשתחרר כעבור 6 שנים בדרגת סרן. בעודו מציץ סיגריה, הוא מספר בגאווה שלפני 3 חודשים קיבל דרגת רב סרן, ומוסיף שהוא מתעקש להתנדב למילואים בסנגוריה הצבאית, אף על פי שבגילו אינו נדרש לכך. אחרי הצבא למד לתואר במשפטים באוניברסיטת תל אביב, בזמן שהוא עובד ב3 עבודות שונות כדי לכלכל את עצמו ולשלם את שכר הלימוד. באחת מהעבודות עשיתי משמרות לילה כשומר בחברת ברינגס, הוא נזכר. הייתי מסיים את המשמרת ב6 בבוקר, קופץ מעל הגדר של האוניברסיטה, שעוד הייתה סגורה בשעות האלה, וישן שם שעתיים על הדשא, עד שהשיעור יתחיל. את אשתו חנה, שאת שמה הוא מציין באהבה ניכרת, הכיר בקריית שמונה בעודם נערים. הם התחתנו מיד אחרי הצבא, וביתם הבכורה נולדה תוך כדי הלימודים האקדמיים של השניים. הוא משפטים, והיא עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה. ביתם השנייה נולדה כעבור 5 שנים. כיום חנה מכהנת כדיקנית הפקולטה לייעוץ, טיפול ותמיכה חינוכית במכללה האקדמית בית ברל, ובמשך שנים עבדה בעמודת נטל, שמעניקה תמיכה לנפגעי טרור ומלחמה. השניים מתגוררים בראש העין. טל, ביתם הבכורה, היא פסיכולוגית קלינית, מתגוררת בפריז ואם לילד בן 5. נועם, הצעירה, היא מפיקת אירועים שמתגוררת בתל אביב. הבנות גדלו, הנכד בפריז, אז אני ואשתי עסוקים רק בעשייה למען המדינה הזאת, הוא אומר. במרוצת השנים הפך חימי לאחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל. הוא הגן על ראשי ארגוני פשיעה, בהם שלום דומרני, ניהל משפטים מתוקשרים רבים, ונחשב לסנגור בעל סטטיסטיקת זיכויים גבוהה מאוד. בין היתר, ייצג 2 חברי ארגון פשע שרצחו ב-2003 את שקד שלחוב, נערה בת 16 מאשקלון, במהלך ניסיון חיסול של דומרני. השניים זוכו במחוזי מחמת הספק, אולם בעליון הורשעו ונגזר עליהם מאסר עולם. זה היה אחד התיקים הכי טעונים שניהלתי, אומר חימי. ב-2008 נרצח הסנגור הפלילי יורם חכם, שייצג משפחות פשע רבות, בפיצוץ מטען שהוטמן במכוניתו. העבריין אסי אבוטבול, שהיה אחד מלקוחותיו של חכם, הוא אשם ברצח כעבור כמעט עשור. הרצח של יורם חכם זעזע אותי, אומר חימי. למחרת גזרתי על עצמי לא לייצג יותר אנשים שמשתייכים לארגוני פשיעה. ואכן, חימי עבר לטפל בתיקים בעבירות צווארון לבן. בין היתר, הוא ייצג את השר לשעבר שלמה בניזרי, שהורשע בלקיחת שוחד, הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט, ואת מוטי מלכה, ראש העיר קריית מלאכי לשעבר, שהורשע בעבירות מין. אתה יוצא נגד שחיתות שלטונית. זה מתיישב עם ייצוג אנשים כמו בניזרי? חרף האישומים נגדו נוצרו ביני לבין הרב בניזרי קשרי חברות עמוקים. הוא חכם ואוהב אדם, איש שיחה מרתק שמקדיש את חייו לעזרה לזולת. אהבתי וערכתי אליו רק מראות עד כמה המאבק הנוכחי שלי לא עוסק בנושא פוליטי, ובטח שלא הדתי, אלא בעובדה שהרפורמה תפגע בכל אדם, בערכים הומניים ואוניברסליים, ולא משנה הרקע האמוני שלהם. בין היתר היה חימי גם סנגורו של אחד מהנערים ששרפו למוות את הנער מוחמד אבו חדר ב-2014. הנער, שנשלח ל-21 שנות מאסר, הוא היחיד מבין שלושת הנאשמים שלא נשפט למאסר עולם. זה תיק שמשקף את שטיפת המוח שאנחנו עוברים פה, אומר חימי. אנחנו חייבים לשים את ערך השוויון כערך הכי חשוב במדינה שלנו. כשאת יוצאת מנקודת מוצא שכולנו שווים, ומגדלת את הילדים שלך על אהבת אדם, לא קורים אירועים כאלה. אבל בשנים האחרונות אנחנו עדים לסתנה, הסתה, קרע, מלחמה של איש ברעהו. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו איך הגענו הלום, ובעיקר, איך אנחנו עוצרים את זה. הנה אני, אבי חימי, אומר בקול רם וברור, שערבי ויהודי חד הם, אחים הם, אנחנו שווים. זו אמירה חשובה, אבל כבר 55 שנה אין דמוקרטיה לפלסטינים בשטחים הכבושים. מאז ומתמיד אמרתי שצריך לדאוג להסדרי ביטחון ולהיפרד מהפלסטינים, כי כשאנחנו נוהגים כלפי אזרחים אחרים כמנהג בעלים, אנחנו חוטאים לאתוס היהודי של כיבוד הגר. אומר זאת באופן ברור, למרות שיצאו לי לא לומר את זה. הצעדים שהממשלה רוצה לבצע הם הקמת מדינת הלכה, סיפוח יהודה ושומרון והשלב האחרון הוא מדינת אפרטייד. הציונות הדתית מובילה אותנו למקום הזה, שהוא מסוכן מאוד. חימי מעיד על עצמו כי הוא מגיע מסביבה ליקודניקית. לדבריו, הם בשר מבשרי ולהפך. אני זוכר איך בילדותי הלכתי עם אבי ואחי לשמוע את נאומיו של מנחם בגין במרכז המסחרי בקריית שמונה. דווקא מתוך נקודת המוצא הזאת, הוא זועם במיוחד על מפלגת הליכוד. על הפתק של הליכוד כתוב מחל. ראשי תיבות של תנועה לאומית ליברלית. הם שכחו את הלמד ונשארו רק עם המם והחט, שזה ראשי תיבות של ממשלה חשוכה. זה מה שנשאר מהם. אני רואה חברי כנסת בלתי ראויים שהשתחלו לרשימת הליכוד ואיבדו את הכבוד העצמי שלהם. אני לא מאמין שכולם מצדדים במה שהם קוראים לו רפורמה, ובכל זאת כולם שותקים. איך הם מסתכלים על עצמם בראי? אני אומר לאחי המזרחים, אם מישהו עובד עליכם, זה הליכוד. בשנת 77 פחות או יותר הם בשלטון, ומה הם עשו למען המזרחים? מנחם בגין התחיל את פרויקט שיקום השכונות ומאז כלום. מה לנו וליריב לוין? האם פעם אחת הוא עשה משהו חברתי בשביל העם? האם רוטמן עשה משהו למען החברה המזרחית? האם סמוטריץ' אי פעם קידם את הפריפריה? אנחנו לא צריכים פטרנליסטים. אנחנו לא צריכים שיעזרו לנו. אנחנו יודעים לעזור לעצמנו היטב. החלום שלי הוא שילד בחצור הגלילית או בקריית שמונה או בירוחם יקבל סל חינוך בדיוק כמו ילד ברעננה או ברמת אביב. זה כל הסיפור. רק חכה שאיתה נדוג את הדגים הכי יפים באגם. אז איך מגייסים למחאה ציבורים רחבים? בכל ההפגנות שהייתי בהן אני רואה אנשים מכל קצוות הקשת החברתית. זה חוצה מגזרים. מגיעים אנשים בקור ובגשם מהפריפריה וממרכז הארץ. ניסו לייצר נרטיב שאלה הפגנות של שמאלנים ואשכנזים. קודם כל, אני בז לשיח הזה. ודבר שני, זה פשוט לא נכון. הציבור המזרחי חכם והוא מגיע בהמוניו. אחת הסיבות שיצאתי למאבק הזה היא כי הבנתי את הצורך ובעיקר את הכוח של הסברה נכונה. אנשים קוראים תחת נטל חיי השגרה ואין להם זמן להתעמק. לכן צריך להסביר. מה שחשוב זה מי ששומע את הדברים מבין, כי הדברים פשוטים. הדברים נשמעים פשוטים גם מהצד השני. למשל, כשטוענים שבהחלטה לגבי דרי, בגץ בעצם פסל את זכות הבחירה של 400,000 מצביעי שס. מי שפגע בהם זה דרי בעצמו. הוא והחברים שלו בממשלה מומחים בלהביא תפוחי אדמה לוהטים לבית המשפט העליון כדי שיוכלו להאשים אותו. הם לא יודעים למשול, אז הם מביאים את זה לבית המשפט העליון. אדון דרי, במהלך המשפט האחרון שלך, הכרזת בפני בית המשפט שתתפטר, ובגלל ההתפטרות המדומה הזאת, לא נקבע לך קלון. אז לפני שאתה מתמודד בבחירות, לך לוועדת הבחירות המרכזית ותברר שם אם אתה רשאי לעמוד בראש מפלגה. בית המשפט לא פגע בבוחרים שלך, ובסך הכל קבע נורמה הגיונית וסבירה, כזו שרוב הציבור מסכים לה, שעבריין מורשע פעמיים לא יכול לכהן בממשלת ישראל. אתה פגעת בהם כשעברת עבירות שחיתות. בישראל עבריין לא יכול להיות נהג מונית או שומר בבית ספר, אז שיש שר ומשנה לראש ממשלה? לא יעלה על הדעת. מה דעתך על הקריאות שעולות בימים האחרונים להקים ועדה רחבה שתדון ברפורמה? כדי שנדבר איתם, הם צריכים להכריז על הפסקת אש, כי תחת אש אי אפשר לנהל מסע ומתן. אנחנו צריכים לומר בכל ברור שהערכים של מגילת העצמאות הם הבסיס לשיח. רק אם הם מסכימים איתנו על זה, יש על מה לדבר. עד אז, מאבק עיקש. מהפכה זה לטובת העם, והפיכה זה נגד העם. הם מבצעים כרגע הפיכה שכל מטרתה היא להחליש את מערכת המשפט כדי שהם יוכלו לבצע את כל הדברים שהם מתכננים. לסגור את התקשורת החופשית, להשתלט על התרבות, להגביל את התחבורה הציבורית ועוד. נדבר איתם רק אם הקואליציה תגיד, בסדר, הבנו, זה היה מהיר, חד ורשעי מדי. אנחנו עושים פאוזה ומקימים ועדה אובייקטיבית שאולי תיתן הצעות אחרות. בנאום שלך בעצרת במוצאי שבת, סיימת עם קריאה לכונן כאן חוקה. עם ישראל חייב להבין שעלינו להרחיב את המחנה המשותף בינינו, ושזה מתאפשר רק על בסיס ערכים אזרחיים משותפים שעליהם אין חולק. כל אדם מוזמן לחיות כאן עם השקפת עולמו. חרדים, דתיים, להטאבים, ערבים, אאבק על כך שכל אחד יחיה כראות עיניו, אבל הבסיס הוא חוקה על בסיס מגילת העצמאות. כבר הודעת שלא תמשיך לקדנציה שנייה כראש לשכת עורכי הדין. אתה מתכוון ללכת לפוליטיקה? אין לי תוכנית כזאת. אחרי שאסיים את הקדנציה, אני רוצה לתרום לחברה בכך שאזור לעמותות במגזר השלישי, לנוער בסיכון ולילדים מוגבלים. זה מה שחשוב לי. ב-2008 הקים חימי עמותה בשם עתיד לצעירים שמסייעת לבני נוער מכורים ואלימים. כפי שהפוליטיקה בישראל מתנהלת כיום, אצטרך לוותר על הערכים שלי ועל תפיסות העולם שלי כדי לפעול בזירה הזאת. אני מוקיר כל מי שנכנס לחיים הציבוריים למען האזרחים והדמוקרטיה, כי זו באמת הקרבה גדולה. זה לא פשוט להיות היום איש ציבור בישראל שמבקש לעשות טוב. הם אומרים שחייבים רפורמה במערכת המשפט, כי אמון הציבור בה הולך ופוחת, מוסיף חימי. אם זה הפרמטר, אז צריך בעצם רפורמה בממשלה, כי אמון הציבור בפוליטיקאים הוא מינוס 10. בישראל הצלחנו בכלכלה, בביטחון, הגענו לחלל. התקשורת פה מפותחת, ההייטק. זו מדינה לתפארת. אבל בדבר אחד נכשלנו, בפוליטיקאים שלנו. הדמוקרטיה היא סיבה טובה למות עבורה. לא נחיה בדיקטטורה. כתבתה של נטע חיטוב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.